רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה רן. לפני שנתחיל, הודעה קצרה למי שמאזינים לנו באמצעות אפליקציות. בימים הקרובים אנחנו עוברים לשירות אחסון קבצים חדש. אם ניסיתם להאזין לפרק כלשהו וקיבלתם הודעת שגיאה, אל ייאוש. כל מה שצריך לעשות הוא למחוק את הפיד של התוכנית או לעשות unsubscribe, ואז להירשם אליה מחדש והכל יסתדר. זה הכל. האזנה נעימה.
קיצר שומעת, צריך לכתוב פרסומת לאוטלנד.
מה, החברה הזאת של הביגוד הטרמי?
לגמרי. קיצר, מה חשבתי? שנינו בחופשת סקי.
קר לי, זה קור.
אמרתי לך להביא בגנים טרמי, דניאל.
מאיפה לי?
מאוטלנד.
יואו, איזה נדוש. אני לא מאמינה שמישהו משלם לך מזכורת על הרעיונות האלה. תן, תן לי, תקשיב. שנינו בטירונות.
עד מתי?
שטוק צעיר.
שונא את המקום הזה. על מה אנחנו שומרים? מתגעגע לאמא שלי וכפו פה, קר לי.
אתה כזה צ'ונג. למה לא שמת בגדים טרמים?
גרוע, וואי. הכי לא מצחיק שלך ever. קיצר יש לי, שמי, שמי.
מה אתם עושים פה? נו, בחייכם, זה עבודה, על זה אני משלם לכם. ככה, ככה עושים את זה. Outland, חברת הביגוד הטרמי המובילה בישראל, המוכרת מגוון פרטי לבוש טרמים במשלוחים לכל הארץ. רוצים להתייעץ? התקשרו אל יועצי Outland. לא מרוצים? יש אפשרות החזרה. מעוניינים בהנחה? קנייה קבוצתית תאפשר לכם את זה. אז אם אתם בדרך לחופשה או מתגייסים...
או אם פשוט קר להם, אז שיכנסו ל-outland365.co.il.
שניכם ממש קוראים, תנו לי, זה היה תור שלי.
לא, תקשיבו, אני ואת...
אתם
אמרו
תגידו לי.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים ספורטקאסט. העיתונאי וכתב הספורט בן מיטלמן ואורחים.
יש פתגם באנגלית שאומר, מי שלא אמיץ מספיק כדי לקחת סיכונים, לא ישיג דבר בחיים. לא במקרה, המשפט הזה חרוט בעמוד הראשון של אלבום תמונות שקניתי פעם בלונדון, אלבום שכולו מחווה לאחד הספורטאים הגדולים בהיסטוריה, מוחמד עלי. מוחמד עלי היה דבר שהאיגרוף לא ראה לפניו, הכינוי שלו היה The Greatest. הוא עצמו חזר שוב ושוב על כך שהוא הגדול ביותר שאי פעם היה.
I told you, all of my critics, I told you all.
אז כן, הוא הצטיין גם בדעתנות, הוא הצטיין בהופעות מול קהל, והצטיין בלקיחת סיכונים. מעטים הספורטאים שסיכנו כל כך הרבה, כמו המתאגרף שנולד בלואיביל, קנטקי, בשם קסיוס מרסלוס קליי ג'וניור, ואחרי זכייתו הראשונה באליפות העולם במשקל כבד, הודיע לעולם על המרתו לאסלאם, ועל שינוי שמו למוחמד עלי. ספורטאי שבשיא הקריירה שלו פחות עניינה אותו חגורת האליפות, פחות עניין אותו הכסף, הוא היה מוכן לזרוק הכל כשסירב לעלות על המטוס לווייטנאם, גם כשהבטיחו לו שהוא לא יצטרך להילחם שם, אלא רק לשעשע את החיילים. הוא נשפט למעשה, הורחק מהזירה לשלוש שנים, וחזר לפרק ב' בקריירה שהיה מפואר ומיתי לא פחות. אתם על עושים ספורטקאסט, פודקאסט הספורט של רשת עושים היסטוריה. הרבה זמן הבטחתי למאזינים שנעשה פוד על מוחמד עלי, אז הנה התוצאה, שני פרקים מרתקים על אחד הספורטאים המדהימים וגם האהובים עליי באופן אישי. הסיפור של מוחמד עלי בלתי נגמר וכך גם נושאי השיחה, אז אני בחרתי למעשה תקופה מסוימת של כמה שנים, עלייתו של מוחמד עלי לגדולה, עוד כשהיה כאמור קסיוס קליי, המשיכה החזקה שלו לאסלאם, ההצטיינות שלו בזירה ופרשת וייטנאם. אני שמח שמתארח בפרק הזה מומחה גדול לקריירה של עלי, אופר שלח, שמיד ולאורך שני הפרקים תשמעו הרבה את הקול שלו ואת התובנות המרתקות שלו. בפינה ההיסטורית היום תומר פדלון על פרשת הדקירה של מוניקה סלש, הטניסאית שהותקפה על ידי מעריץ של יריבתה המושבעת שטפי גרף על המגרש בזמן משחק, וגם היא החמיצה כמה שנים טובות מהקריירה ברקע אחר לגמרי. אנחנו מזמינים אתכם לעקוב אחרינו בטוויטר עושים ספורטקאסט ואחריי באופן אישי בן מיטלמן ולהיות חברים של רשת עושים היסטוריה בפייס. אנחנו מתחילים.
עופר שלח, שלום.
שלום, שלום.
קודם כל המון תודה שאתה בא אלינו לעושים ספורטקאסט.
בשמחה.
אתה יודע שהרבה אנשים אומרים שהגיע הזמן שתחזור לעסוק בדברים האמיתיים החשובים באמת.
כן. טוב. על זה אני נוהג לומר שהעם עשה טעות והעם משלם. כן.
יפה. אז תשמע, בסיס שלו, מוחמד עלי נלחם בכולם. הוא לא נלחם באמת רק בכמה מהמתגרפים הגדולים בהיסטוריה, כמו ליסטון, פרייזר, פורמן, אלא באמת מול כולם, מול הממשלה, מול הצבא, מול התקשורת, מול הממסד, עוד ניכנס קצת ללמה ואיך, אבל האם בעיניך זה מה שמגדיר אותו כבאמת אחד הספורטאים הגדולים אי פעם, כל מה שהיה מחוץ לזירה בנוסף לניצחונות הגדולים שלו בתוכה?
כן, אני חושב שכשאנחנו מגדירים ספורטאי גדול, ואני אפילו מבדיל גדול מטוב, אז אתה חייב לקחת בחשבון גם את ההשפעה החברתית שלו, כי ספורט בסוף, אם אין לו הקשר, אז סתם אנשים שמצטיינים באיזה פעילות פיזית משונה, כן? להכניס כדור לתוך טבעת או לתת מכות אחד לשני במקרה הזה. המשמעות של ספורט והסיבה שאנחנו כך אוהבים אותו וכך קשורים אליו היא תמיד קשורה להקשרים החברתיים שלו, ולכן כשאני מסתכל על ספורטאים גדולים, אתה מסתכל לראות אנשים שהם באמת חרגו מהגבולות של מה שהם עשו על המגרש או בזירה או במקום הספורטיבי שלהם, ועלי במובן הזה עונה לכל הקריטריונים ויותר.
אם אני לא טועה, אני כילד הייתי עוד מנוי לעיתון מעריב, היו אנשים כאלה, ואני זוכר שבשנת 2000, שנת המילניום, אז עשיתם פרויקט גדול של ספורטאי מילניום, ואלי לקח מקום ראשון.
נכון, כי אני חושב שגם בגדולה הספורטיבית שלו, שגם בה, כשאתה מסתכל על סיפור, אז צריך להיות בו יותר מאשר היה מצוין בפעילות הספורטיבית. ואצל אלי אתה רואה, הוא נופל וקם, ויש אירועי C אדירים, וכמובן משמעות שמעבר לספורט, מוחמד אלי היה בטח ברשימה של האנשים שתרמו לתנועת שוויון הזכויות לשחורים בארצות הברית, אז עם מרטין לותר קינג ואנשים הפוליטיים הם אולי המובילים, אנשים כמו ג'קי רובינסון ומוחמד אלי הם שורה אחת מתחתיו.
אז זה בדיוק העניין, כי היו ספורטאים אמריקאים שחורים עוד לפניו שאפשר להגיד ניפצו את תקרת הזכוכית והקריירה שלהם קצת שינתה את ההיסטוריה. ג'סי אורנס שייצג את ארצות הברית באולימפיאדה הנאצית וניצח מול היטלר, ג'קי רובינסון כמו שאתה אומר היה הראשון לשחק בייסבול בליגה של הלבנים בעידן של ההפרדה בשנות ה-50, אפשר אפילו אם אנחנו מדברים על איגוף להזכיר את ג'ו לואיס שניצח את מקס שמלינג בניו יורק, וזה היה מעניין כי הוא גרם לאוהדים הלבנים להריע לו למתאגרף שחור מול לבן. אבל מה שמשותף, תקן אותי אם אני טועה, לכולם, זה שכולם בצורה זו או אחרת שיתפו פעולה עם הממסד, כלומר אף אחד מהם לא ממש יצא נגד. עכשיו, אני לא מזלזל בזה, כי עבור אחד כמו ג'קי רובינסון לספוג את האלימות המילולית והלבות ולשחק ערב ערב ולעלות ולעשות את כל מה שהוא עשה זה מדהים, אבל מה שמיוחד בעלי שהוא מההתחלה אמר אני לא אשחק את המשחק שלכם, לי יש הרבה מה להגיד ואני אגיד.
כן, זה גם צריך להיות, זה גם פונקציה של הזמן, כן? עלי גדל ביוצא לגדולה בשנות ה-60, השנים של המאבק הגדול לשוויון זכויות שמרטין לותר קינג ואחרים הובילו אותו, וגם בזמן שבו הקהילה השחורה מתחילים לראות גם בסימנים, כן? עלי מתאסלם, עלי מצטרף לאלייג'ה מוחמד ולתנועה שלו, זה לא כל השחורים, ולא כל השחורים בתוך התנועה לשוויון זכויות בארצות הברית קיבלו את הדבר הזה גם. זאת אומרת, אתה רואה דמות שהיא הרבה יותר מובחנת. אני חושב שהיחיד שבאמת דומה לזה זה כן ג'קי רובינסון, שלמרות שהוא שירת בצבא האמריקאי ולמרות שכמו שאתה אומר הוא לא שבר את הגבולות, עצם המעשה של לשבור את חומת הגזע בבייסבול, הספורט הכי אמריקאי, הסימבוליקה הכי אמריקאית מצד אחד, ולעבור ברמה האישית מה שהוא עבר, זה הדבר היחיד שעומד על אותה מדרגה כמו עלי.
קסיוס קליי ג'וניור שמע לראשונה על האסלאם כשהיה בן 17, 1959. הוא כבר היה מתאגרף כמובן, שנה אחת לאחר מכן הוא יזכה במדליית הזהב באולימפיאדת רומא. אבל אז הוא נסע לטורניר אגרוף בשיקגו. שיקגו הייתה אז ובכלל הבירה של התנועה אומת האסלאם, Nation of Islam. קסיוס פגש מוסלמים ברובע הדרומי של העיר, סאוסייד. הוא קנה עותק של העיתון המפורסם שלהם, מוחמד ספיקס. הוא רצה לשמוע עוד על אורח החיים של המוסלמים, על הגבריות שלהם, הכבוד העצמי. הוא התעניין באופן שבו הם סרבו לשתות או להתהולל, וכמובן שאז הם כבר נטעו בו את הזרעים הראשונים של התנגדות לממסד הלבן והגזעני. נזכיר שקסיוס נולד בלויוויל, קנטקי, בסביבה של הפרדה גזעית מוחלטת. כשחזר הביתה משיקגו לקנטקי, הוא צריך היה להגיש עבודה בבית הספר, הוא עוד היה תלמיד תיכון. הוא בחר לכתוב את העבודה על המוסלמים השחורים. המורה שלו סרבה. הוא המשיך להקשיב בבית לתקליטים שקנה בשיקגו, תקליטים עם דרשות של המנהיג הגדול של התנועה, הדמות שהלכה עליו קסם יותר מכל, אלייג'ה מוחמד. אלייג'ה מוחמד נולד ב-1897 בשם אלייג'ה פול. הוא נולד בג'ורג'יה הכפרית, אחד המקומות הגזעניים ביותר באמריקה. הוא עצמו היה נכד של עבדים וסבל בילדותו לא רק מגזענות אלא גם מעוני ומחסור. בשלב מוקדם בחייו זה היה העשור השני של המאה ה-20, כל המשפחה היגרה צפונה לדיטרויט. זה היה חלק מגל הגירה של הרבה אפרו-אמריקאים מהדרום, צאצאי עבדים שחיפשו עכשיו פרנסה וחלומות על שוויון בערים הצפוניות. אלא שבדיטרויט הרעב והדלות היו קשים אפילו יותר. אלייג'ה מוחמד היה מובטל רוב הזמן והעביר הרבה זמן בשתייה. בין לבין הוא שמע הרבה טיפוסים שהסתובבו אז בדיטרויט כמו ויליאם פארד, שהחשיב עצמו לנביא מוסלמי וסיפר על המקורות של הגזע השחור, סיפורי פולקלור ובדיה התערבבו אצלו בדת. הרעיון שהלך ונבנה באותם ימים היה שהאפרו-אמריקאים צריכים לבנות לעצמם זהות חדשה, חזקה ונבדלת. אלייג'ה היה פוקד גם את המסגד של שיקגו והפך לחבר בתנועה שהקים פארד, עד שבשנת 34 פארד העניק לו את ההובלה ואלייג'ה מוחמד הפך למנהיג הארגון ששינה את שמו לאומת האסלאם. עם השנים התנועה של אלייג'ה גדלה, ביססה את הנוכחות שלה בערים הגדולות והצפופות בארצות הברית עם הקהילות השחורות הגדולות וגם הקצינה את האידיאולוגיה שלה. לעתים קרובות התכנים היו אלימים, הקריאות היו לצאת לפעולה, להתנגד. אבל למרות שה-FBI פקח עיניים מקרוב על מה שנעשה במסגדים של התנועה, הממסד לרוב לא מאוד חשש מפניה. אומת האסלאם עוד לא הייתה חזקה ופופולרית כפי שאולי קיוותה, בטח לא ימשווים אותה לתנועה המפורסמת שתפסה תאוצה בשנות ה-50, The Civil Rights Movement, שהייתה מזוהה יותר מכל עם מרטין לותר קינג ג'וניור. מאמיני אומת האסלאם בזו לתנועה הגדולה והמפורסמת יותר. אבל מוחמד עלי התאהב באומת האסלאם ובעיקר בדמותו של אלייג'ה מוחמד. קסיוס חיפש דרך, סיפר עליו הרופא שלו, פרדי פצ'קו, שהיה שנים רבות בצוות של עלי. הוא היה צעיר מאוד, הוא היה מלא כאב וסקרנות וניסה למצוא תשובות ספציפיות. הוא חיפש מורה שיאמר לו מה לעשות. התשובה המוסלמית הייתה מוחלטת וחדה. אל תסמוך על שום אדם לבן. מאז שפגש את אלייג'ה, היו לה ממש קיבעון אליו. הוא כבש לו את המוח, סוף ציטוט. קסיוס עצמו אמר על אלייג'ה שהוא שליח האלוהים. האנשים הלבנים לא רוצים שתדעו מי הוא, אמר. בבית הלבן לא רוצים להקשיב לו. בעיתונים יכתבו רק נגד האנשים השחורים. ברעיון מתוח ומפורסם לוויליאם אף בקלי סיפר קסיוס לימים כשכבר היה מוחמד עלי, אתם אומרים שאני מנהיג? אני בקושי סיימתי בית ספר. אם אני לא הייתי מוסלמי שהולך אחרי אלייג'ה מוחמד, אני לא הייתי מסוגל לדבר מולכם במשך שתי דקות. כל מי שאני זה בזכות אלייג'ה מוחמד. כל מה שיש לי מגיע ממנו. הוא לימד אותי מי אני, הוא הפך אותי לגאה, לחסר פחד. הוא נתן לי את השם מוחמד עלי.
This is an honorable name, Muhammad Ali. given to me by my religious leader and teacher the honorable Elijah Muhammad.
לקח זמן לאלייג'ה מוחמד עצמו להתעניין ובכלל להבין מי זה אותו קסיוס קליי שמעריץ אותו כל כך. אומת האסלאם הרי סלדה מעולם המועדונים, ההוללות, האלכוהול וההימורים, והאגרוף היה קשור בכל אלה. אלוף העולם סוני ליסטון היה טיפוס מפוקפק עם עבר פלילי שהוא רץ על ידי המאפיה. אבל בזמן שאלייג'ה מוחמד עוד לא השתגע על קרבה לקסיוס קליי, הדובר הצעיר, הקריזמטי והרהוט ביותר שלו, מלקולם אקס, כבר הפך לקרוב מאוד למתאגרף. מלקולם היה כמובן נוצרי במקור, הוא נולד בשם מלקולם ליטל, וכמו רבים מחברי אומת האסלאם, הוא גם היה עבריין במקור. מבריח אלכוהול, מארגן הימורים ועוד דברים מהסוג הזה. הוא ריצה עונש מאסר ובכלא כמו רבים מחבריו שינה את דתו לאסלאם. הקריזמה שלו הייתה מאפנטת וכך גם הרטוריקה. הוא טיפס בהיררכיה של אומת האסלאם, הוא התחיל להופיע בכנסים הרבה פעמים כמופע מקדים לאלייג'ה מוחמד עצמו. הדיבור היה שמלקולם אקס ממש גונב למורו ורבו את התהילה, ולכן לאט לאט ושלא במפתיע, הוא גם התחיל לאיים על אלייג'ה מוחמד. הוא נלחם נגד האינטגרציה עם הלבנים, הוא קרא להפרדה מלאה בחברה בין השחורים ללבנים, קרא להתנגדות חסרת פשרות ועודד אלימות. הוא כינה את מרטין לותר קינג צ'אמפ, כינוי גנאי לטיפש. אומת האסלאם מסרבת לשבת לחטוף מכות, הוא אמר לקהל. אתם אולי חושבים אותנו בטעות לחלק מהם, התנועה לזכויות האזרח, ומרימים עלינו יד מתוך מחשבה שנפנה את הלחי השנייה. אנחנו נהרוג אתכם כמו כלום. אלייג'ה מוחמד בינתיים ראה את הכוח של מלקולם אקס, את הכישרון שלו, איך הוא מגייס עוד המונים ומביא את התקשורת, אך הוא גם חשש ממנו, הוא ראה בו כבר איום פנימי על המעמד שלו. אם קסיוס קליי הריץ את אלייג'ה מוחמד וראה בו מורה רוחני או אבא, מלקולם אקס היה אח גדול ומגניב. מודל לחיקוי. הם נפגשו בפעם הראשונה בדיטרויט בשנת 62 כשקסיוס כבר היה מתאגרף די מפורסם והוא הגיע עם אחיו רודי לעצרת של אומת האסלאם במסגד. בתקופה ההיא קסיוס כבר היה הולך הרבה לעצרות של התנועה, אך הוא ניסה לשמור את זה בסוד מהתקשורת ומהצלמים. כשקסיוס ומלקולם אקס נפגשו, מלקולם בכלל לא ידע מי הוא הבחור. גם הוא כנראה לא היה פותח ממש את הבוקר עם עיתון הספורט. אבל כשמיד הסבירו לו שהילד הזה שמתלהב ממך עשוי להיות אלוף העולם באגרוף, מלקום כבר התחיל להתעניין. קסיוס ומלקום הפכו די מהר לחברים ממש קרובים שנפגשו הרבה, עד לרמה שמלקום בא לראות אותו מתאמן לעתים קרובות. אנשי אומת האסלאם וכאמור מלקום ביניהם התחילו להופיע באופן קבוע בג'ים של קסיוס, רואים אותו מתאמן, מסתובבים סביבו כל הזמן. צוות המאמנים ואנשים הקרובים לקסיוס חששו מהם, הם לא הבינו מה העניין, אבל כמובן שגם לא יכלו להגיד שום דבר. לפני הקרב המפורסם על אליפות העולם נגד סוני ליסטון, מלקום מראה לקסיוס תמונות של ליסטון עם כמרים לבנים. זה הקרב של המוסלמים מול הנוצרי, הוא אמר לו, הסער מול הצלב. הקרב ישודר בטלוויזיה. אתה לא חושב שאללה סידר את ההזדמנות הזאת? הקרב הזה הוא על האמת. לאט לאט כבר יצאו הכתבות על כך שקסיוס מגיע לכנסים של אומת האסלאם. הוא התעצבן על הפרסומים האלה. הכתבה המפורסמת ביותר פורסמה במיאמי הראלד רגע לפני הקרב מול ליסטון. מי שהתראיין בכתבה היה אבא של קסיוס, קסיוס קליי סיניור, שאישר לעיתון, הבן שלי עבר לאסלאם. קסיוס סיניור התלונן שהמוסלמים גונבים כסף מהבן שלו, שמנצלים את שמו. גם אמו של קסיוס, אודסה, תספר לימים על הכעס והתסכול שלה מהמעבר של בנה לאסלאם. היא הייתה בטוחה שהמוסלמים ניסו להרחיק את קסיוס מהמשפחה שלו. קסיוס היה בא לבקר אותנו כשהמונית המתינה לו עוד בחוץ. הוא דיבר רק 25 דקות ויצא, היא אמרה. אמרו לו להתרחק מאיתנו. קסיוס עצמו לא הגיב לפרסומים, הוא חיכה לאחרי הניצחון הגדול על סוני ליסטון שהפך אותו לאלוף העולם. במסיבת העיתונאים שנערכה בבוקר שלמחרת הקרב, הוא אמר לראשונה לכתבים, אני כבר לא נוצרי, אני יודע את האמת. הוא אישר שהוא חבר בתנועת אומת האסלאם, ובאותו יום גם אלייג'ה מוחמד ברך אותו רשמית ופומבית בפעם הראשונה על הצטרפותו לתנועה.
I prove that Allah is God. Elijah Muhammad is a messenger, and I have faith in them. And regardless of the world and the pressure, I made it an easy night because Allah has power over all things. If you believe in him, nothing, even George Foreman will look like.
אלי הסביר בהמשך הקריירה את הבחירה שלו באסלאם. אני מצטט: בחרתי להאמין באסלאם כי מעולם לא נתקלתי בכל כך הרבה אהבה, באנשים שמחבקים ומנשקים אחד את השני, מתפללים 5 פעמים ביום. אתה יכול להגיע לכל מדינה להגיד סלאם עליכום ויש לך חבר. האסלאם מחבר אותי עם אנשים. כנוצרי באמריקה לא יכולתי ללכת לכנסיות של הלבנים. כנוצרי לא יכולתי להיפגש עם המנהיגים. כמוסלמי נפגשתי עם סדאת, נפגשתי עם נאצר, עם המנהיגים של פקיסטן, אבו דאבי, מלכים ומנהיגים קיבלו אותי כאח. מוחמד, השם שלי, הוא השם הנפוץ ביותר בעולם. הדבר היחיד שגרם לי להרגיש טוב וחופשי זה האסלאם. הוא גם אימץ ולעיתים השמיע דעות רדיקליות בהרבה וקשות יותר לאוזניים לבנות. כך אמר פעם, מי שעוקב אחרי אלייג'ה מוחמד לא רוצה שיכפו עליו אינטגרציה. אינטגרציה זה רע. אנחנו לא רוצים לחיות עם האנשים הלבנים. זה הכל. סוף ציטוט. את השם מוחמד עלי העניק לו כאמור אלייג'ה מוחמד בעצמו. זה נחשב שם אצילי, שם מושלם בעיני המוסלמים. קסיוס מרסלוס קליי היה שם של עבד, אמר מוחמד עלי. הוא היה איש לבן מקנטקי שהיה האדון של סבא רבא שלי, וקרא לסבא רבא שלי על שמו. ואז סבא שלי נקרא כך, ואחר כך אבא שלי, ועכשיו אני.
And I would like to say that Muhammad means in Arabic, one who's worthy of praise is one praiseworthy, and Ali means the most high. But the slave name Clay meant dirt with no ingredient.
הצעד הזה של עלי, של החלפת השם, כמעט כמו עצם אמרת דתו לאסלאם, היה פשוט בלתי נתפס בעיני העיתונאים. רבים מהם לא קיבלו את זה, והמשיכו בהתרסה לקרוא לו ולפנות אליו בשם קסיוס קליי.
Well, some people, they still say Clay.
Sports writers still call you Clay.
No, I stop them because they know better. But some people who don't know better.
מוחמד עלי הוא השם שלי, הוא ענה להם. זה השם שלי, לא שלכם. זאת הדת שלי, לא שלכם.
This here's the story of Cassius Clay, who changed his name to Muhammad Ali. He knows how to talk and he knows how to fight, and all the contenders.
בימים האחרונים היה קצת ויכוח אצלנו במשרד בקשר למזרנים שאנחנו מפרסמים. אתם יודעים כבר, החברה הזאת שמזמינים ממנה באינטרנט והם מביאים אליכם הביתה, מזרן תלת שכבתי עם ספוג זיכרון ואתם חופשים לישון עליו במשך עד 100 לילות, ואם אתם לא מרוצים אז פשוט לוקחים אתכם אותו בחזרה, זאת. אז אין לנו שום ויכוח בקשר לחברה, הוויכוח זה על איך צריך לקרוא לה. כי אני חשבתי שהכתובת שלהם זה פנדה ZZZ, COOL, אבל רן טען שזה בכלל פנדה ZZZ, COIL. מתברר שיש איזה אי הסכמה בקשר לאיך קוראים בכלל לאות הזאת, האות האחרונה באנגלית. זה UVWXY, מה בא עכשיו? Z, נכון? זה Z. בכל אופן, אז ביררתי. ומתברר שזה תלוי. בבריטניה וקנדה ואוסטרליה קוראים לאות הזאת Z. בארצות הברית קוראים לה Z. אז אם אתם רוצים להרגיש בריטים, תשתו תה, ותוך כדי זה תקלידו פנדה ZZZCOIL, ותזמינו לעצמכם מזרן. ואם אתם רוצים להרגיש אמריקאים, אז תחזיקו המבורגר ביד אחת, וביד השנייה תקלידו פנדה ZZZCOIL. בכל מקרה, לא תצלחו לצאת מהבית ולהסתובב בחדרי תסוגה ולהתמודד עם אנשי מחירות, יגיע אליכם ישר הביתה אותו מזרן באותו מחיר, נמוך, כי זה ישר מהיצרן, בלי פערי תיווך. פנדה ZZZ, COIL, אתר אונליין למוצרי שינה חלומיים ללא דמי משלוח. או ZZZ, whatever.
שלום, אני בן מיטלמן, כתב ומגיש בחברת החדשות של ערוץ 2, ומגיש הפודקאסט עושים ספורטקאסט, ואתם מוזמנים להזמין אותי להרצאות אצלכם. כמי שחולה ספורט מאז שהיה ילד ומסקר ספורט הרבה מאוד שנים, אני רגיל לשמוע את כל ההערות. הספורט בישראל רקוב, עלוב, מביך, או בכלל אין ספורט בישראל. והאמת, לא מעט פעמים אני מסכים, לפחות עם חלק מהטענות. במשך השנים סיקרתי מקרוב כשליח החדשות 3 מונדיאלים ושתי אולימפיאדות. ראיינתי ספורטאים בינלאומיים וכמובן הרבה ספורטאים ישראלים כמו אריק זאבי, אנדי רם, שחר פאר, גל פרידמן, כל אלה שחוו מבפנים את הקשיים ויש להם המון מה להגיד, וגם להציע הצעות לשיפור. כי תאמינו או לא, גם את הספורט הישראלי אפשר להציל. ולהזמין אותי להרצאה, אתם מוזמנים לבקר באתר speakers.ranlevy.com או לשלוח מייל לכתובת speakers@podil.net. נתראה.
עופר, קסיוס קליי נולד וגדל בסביבה שחורה, נוצרית. אבא שלו לא היה דתי במיוחד, אבל הוא היה מצייר למחייתו ציורים של ישו, קסיוס קליי סיניור. קליי בטח שלא נתקל בהרבה מוסלמים בנערותו, אני לא יודע אם הוא כל כך הכיר בכלל, ידע מה זה מוסלמי, אז מאיפה לדעתך הגיעה המשיכה שלו הזאת לאסלאם?
תראה, אני לא יודע להעיד עליו אישית, למרות שקראתי עליו, זה הכל מכלי שני ושלישי. אבל אתה מסתכל על, באמת אתה מסתכל על התקופה. והיא תקופה שבה צעיר שחור כמעט נדרש לעשות את הבחירה הזאת. הוא כמעט נדרש, אני יצא לי לדבר על זה עם מישהו אחר, אולי הספורטאי הבולט השני של שנות ה-60 שעושה צעד דומה, וזה קרים אבדול ג'אבר.
כן.
ופגשתי את קרים כשהוא היה בארץ, ביליתי איתו 3 ימים, עשינו סרט לערוץ הספורט.
אני זוכר.
ודיברנו על זה הרבה, והדבר הזה שאתה נדרש לעשות בחירה, אתה נדרש להתייצב, כמו שאמרתי קודם, גם בתוך הקהילה השחורה, לצד כזה ולא לצד אחר. אני חושב שזה הוציא אותו החוצה, יחד עם דברים באישיותו, אבל צריך להגיד, הוא עשה את זה באמת באומץ ובאינטגריטי, ובנכונות לשלם את המחיר שהם היו נדירות מאוד.
למרות שמבלי להיכנס עכשיו לאיזה ויכוח תיאולוגי עמוק, ברור שהוא גם קיבל איזה רושם מוטעה של האסלאם כולו. יש את ההרצאות שלו שהוא מדבר על זה שהוא עבר לאסלאם, כי באסלאם כולם אוהבים את כולם, ואתה אומר סלם עליכום, וכולם עונים לך, ומחבקים אותך, ונשקים אותך. זאת אומרת, זה נראה כאילו מישהו קצת ניפח לו את השכל, וישר מדברים תמיד על, באמת על אותה אומת האסלאם, על אלייג'ה מוחמד, על מלקום איקס, שהם אולי הרגישו שהם תופסים איזה דג שמן, שהם יכולים גם להיעזר ולנצל אותו.
יחסי הגומלין האלה תמיד היו קיימים. ואנחנו זוכרים איך 20 שנה אחר כך יש כעס גדול על מייקל ג'ורדן שהוא לא מזדהה פוליטית, והוא אומר משפט מפורסם שמלווה במידה מסוימת, רודף אותו עד היום, שגם רפובליקאים קונים נייקי. ואתה רואה את זה אפילו היום כשאנשים, לברון ג'יימס שהוא בלי ספק הדמות הבולטת של היום, כן נוקט עמדות פוליטיות, כן תומך בקולין קפרני, כן תומך בזה שמחרימים, שהווריורס מחרימים את הבית הלבן. יש תקופה שבה שמחפשת סמל, אבל עדיין יש בן אדם שמוכן להיות הסמל הזה, ומוכן שיקחו ממנו את התואר הלאומי באיגרוף, ואפילו מוכן ללכת לכלא, למרות שבפועל הוא לא הלך, אפילו מוכן ללכת לכלא בשביל הדבר הזה. אז הדקויות שלו בהבנה של האסלאם, אני אפילו לא מתיימר להבין את האסלאם לרמה שאני אגיד אם הוא צודק או לא צודק, זה פחות מעניין אותי. אני יודע שאצל קרים למשל, באותה מידה, כן, האסלאם הוא דת של שלום. עכשיו, זה שאנחנו מסתכלים על האסלאם בצורות מסוימות, זה שיש לאסלאם פירות באושים כאלה ואחרים שהם היום נלחמים בהם ברמה העולמית, אני לא חושב שזה אומר שאדם כזה או אחר לא תפס את זה באמת ככה. עכשיו, הדבר השני הוא, שזו הייתה, הרי אתה מסתכל וכל העסק הוא קצת מוזר. האסלאם הייתה הדת של סוחרי העבדים.
כן.
מי לקח את השחורים ממערב אפריקה, ובתנאים איומים ונוראים, בתנאים של כמעט שואה, הביא אותם לאמריקה? ערבים. איך הדבר הזה הופך פתאום להיות, הדת שלהם הופכת להיות פתאום הדת הכביכול מקורית של השחורים, שהיו עובדי כוכבים ומזלות, עד כמה שאני יודע, זה היסטוריונים גדולים ממני יגידו. אני חושב שזאת אבל הייתה הגדרה מאוד חזקה, שאמרה, אני בוחר את הזהות שלי, היא שונה מהזהות שלכם, כשאני דוחה את הזהות שלכם, אני דוחה הכל כולל הדת שלכם, וכן, הדבר הכי קרוב שתפסתי זה האסלאם, נדמה לי שזה מה שהיה שם.
מאוד מעניין, החברה האמריקאית היום אפשר להגיד הרבה יותר אסלאמופובית ממה שהייתה אז, כי אז באמת האסלאם היה...
גם לא היה דאש, כן, יש לה סיבה.
התאומים היו גם על תילם. אבל איך באמת התקשורת ודעת הקהל, הרי יום אחרי שהוא מנצח את ליסטון והופך להיות אלוף העולם, הוא יוצא עם הדבר הזה שהוא קיבל על עצמו את דעת האסלאם, ואנחנו לא בווייטנאם עכשיו, אנחנו רק על העניין הזה, איך התקשורת, איך מקבלים, איך אוכלים את הדבר הזה?
תראה, זה היה דבר ידוע שחלק גדול מהתקשורת סירב לקרוא לו מוחמד עלי, ומי שבלט בדבר הזה, והוא תורם למהפכה לא פחות, זה הארד קוסה, שהיה שדר ספורט, לא שדר הספורט המוביל, הוא היה שדר ספורט איקוני ברמה שהיום כמעט לא קיימת. זאת אומרת, יש היום שדר ספורט מפורסמים וכן הלאה, אבל המעמד הזה, בגלל גם כל מה שקרה לתקשורת, המעמד שהיה לו, והעובדה שקוסל, איש יהודי מניו יורק, אומר לו, אם אתה קורא לעצמך מוחמד עלי, אז אתה מוחמד עלי, הייתה לזה השפעה גדולה. אבל ברור שהתקשורת שיקפה את זמנה ואת כל המחלוקות של זמנה. צריך לזכור, זה זמן בארצות הברית שרק מי שמכיר, רק מי שיודע איזה שבר זה, שבמובנים מסוימים אמריקה מתמודדת איתו עד היום, במובנים מסוימים המרד של דונלד טראמפ ותומכיו הוא כנגד צאצאי ה-60s, מביל קלינטון ועד ברק אובמה, שהשתלטו על הפוליטיקה האמריקאית. והתקשורת משקפת את השבר הזה, אז יש את התקשורת הניו יורקית ויש את השאר, אבל בסופו של דבר, וזה אחד ההישגים הגדולים של עלי, כולם מתיישרים.
מה שמעניין שאז לא כולם התיישרו, אפילו לא בתוך הקהילה האפו-אמריקאית, הזכרת את זה קצת קודם, אתה יודע שמרטין לותר קינג אמר על עלי, הוא הפך לאביר של ההפרדה הגזעית, וזה מה שאנחנו יוצאים נגדו. אני חושב שצריך להתעסק יותר ביכולות האגרוף שלו ופחות לדבר. זה משהו שאתה מצפה מלבנים להגיד על עלי, אבל...
כן, אבל צריך לזכור, בן, המאבק בתוך הקהילה השחורה הוא מאבק מאוד אמיתי ומאוד אלים. מלקולם מקס נרצח. כן? אומת האסלאם זה לא בדיוק חבורה של שוחרי שלום.
וכולל...
כולל בתוך הקהילה השחורה עצמה. אז זה לא מפתיע שקינג אמר את זה, וצריך לזכור עוד דבר שאני חושב שעמד בלב העניין. קינג בימיו האחרונים, זה קצת, זה כמה שנים אחר כך, כן? קינג נרצח ב-68, אבל רוצה להפוך את המאבק השחור למאבק כלל אמריקאי של של הדחויים, של השקופים, אם תרצה, בשפה הפוליטית הישראלית. כן. והוא מדבר על poor people's campaign וכן הלאה. בשביל אומת האסלאם, קודם כל זה המאבק השחור. והדבר הזה משתקף גם בדרך שהם ראו. אני בטוח, לצערי, הוא אחד האנשים שאם הייתי יכול, הייתי מדבר איתם מאוד. לצערי, לא יצא לי לדבר עם מרטין לותר קינג, אבל אני בטוח שכשהוא הסתכל על זה, הוא גם ראה את העוצמה האדירה שיש בדבר הזה.
אתה יכול לדבר עם אריה דרי במסדרונות הכנסת.
ואולי לא יש קשר למרטין לותר קינג, אני לא יודע. כן.
מה שמעניין שאלי לכל אורך הקריירה, גם כשהוא הפגין דעות מאוד רדיקליות נגד האינטגרציה, והיו לו כמה התבטאויות כאלה, הוא תמיד המשיך להקיף את עצמו עם הצוות שלו, שהיה צוות לבן כמעט כולו, אנג'לו דנדי ופצ'קו והחבר'ה האלה שכל הזמן הקיפו אותו, והוא לא ראה בזה שום סתירה.
כן, כי קודם כל, אתה יודע, בסוף עם כל הכבוד צריך גם לנצח בקרבות אגרוף, והאנשים האלה עזרו לו לנצח בקרבות אגרוף. ואני חושב שבסופו של דבר, בוא נגיד את האמת, עלי לא היה אידיאולוג גדול, אוקיי? ולא נדרש ממנו להיות אידיאולוג גדול. מספיק שהוא שם את הסימבוליקה שלו ואת ההקרבה שלו בפרונט של הדבר הזה, מספיק שהוא שם את זה שאמריקה הסתכלה, וכמעט האייקון של הגבריות שלה בשנות ה-60 זה בחור צעיר שחור, זה הספיק.
אני חוזר לחוב שהוא נושא מרתק בעיניי, הפיצוץ בין שתי הדמויות הנערצות על עלי שדיברנו עליהם הרבה, אלייג'ה מוחמד ומלקולם אקס. כבר דיברנו על המתח שנוצר בין השניים בגלל הכישורים האדירים והקריזמה של מלקולם אקס שאימו על מוחמד. אבל היה עוד משהו. מלקולם אקס גילה שאלייג'ה מוחמד הכניס שתיים מהמזכירות שלו להיריון. גם ה-FBI הפיץ את השמועה שאלייג'ה מוחמד הטהרן מפזר ילדים מחוץ לנישואים. בשלב מסוים אלייג'ה נאלץ להודות בכך, אבל הוסיף גם צידוקים שבגלל מעמדו ובגלל שהוא נביא מותר לו לעשות את זה. מלקולם אקס כמובן לא קנה את זה, הוא ראה שמאחורי העטפות על המנהיג שחי חיים צנועים וטהורים, הוא חי חיי פאר. הוא התחיל לפקפק במנהיג שלו ולהמרות את פיו. ואז בנובמבר 63 קרה האירוע שזעזע את אמריקה.
A flash from Dallas. Two priests who were with President Kennedy say he is dead.
הנשיא ג'ון קנדי נרצח בידי מתנקש, לי הרווי אוסוולט בדלאס, טקסס. אלייג'ה מוחמד הודיע מיד לכל הבכירים בתנועה שאף אחד עכשיו לא מדבר. הוא התקשר למלקולם אקס אישית והורה לו לא להתבטא בנושא. הקהילה האפרו-אמריקאית בחלקה הגדול תמכה או לפחות כיבדה את הנשיא הדמוקרט. אלייג'ה היה מספיק חכם כדי לדעת שמילה לא נכונה פה עלולה לפגוע קשות בתנועה, ולבטח גם לסבך אותם עם ה-FBI. מלקולם אקס שמע את המנהיג שלו, אך כעבור זמן קצר הופיע בכנס בוושינגטון הייטס, הסמוכה להרלם בניו יורק. הוא התבטא בנושאים אחרים, אך כשאישה בקהל שאלה אותו על רצח קנדי, מלקולם ענה את התשובה המדהימה הבאה. Being an old farm boy myself, chickens coming home to roost never did make me sad. They always made me glad. הביטוי הזה, Chickens come home to roost, זה היה ביטוי בפולקלור של החוואים באמריקה, שהמשמעות שלו הייתה יותר, אתה קוצר את מה שאתה זורע בתרגום כלשהו לעברית. מלקולם אקס יסביר אחר כך שכל מה שהתכוון להגיד היה שהרצח לא הפתיע אותו משום שהוא נולד באקלים של שנאה עזה בארצות הברית. אבל ברור שהדברים האלה עוררו סערה בימים כל כך רגישים. אלייג'ה מוחמד זעם, הוא התקשר למלקולם לניו יורק וזימן אותו לפגישה דחופה בשיקגו. כשמלקולם מגיע הוא זרק עליו את הניו יורק טיימס שציטט אותו בגדול. אני משתיק אותך ל-90 יום, הוא אמר לו, אתה מושעה מהתנועה. הוא העביר הוראה לכל אנשי אומת האסלאם לעקוב אחרי מלקולם. אם הוא עולה להטיף אתם תורידו אותו בכוח. מלקולם לא רק ספג השפלה אלא התחיל גם להרגיש מאוים. כשחלפו 90 היום, אלייג'ה מוחמד העריך את ההשעיה שלו לזמן בלתי מוגבל. אני אקח ממנו הכל, אמר אלייג'ה. ואולי התכוון אפילו למוחמד עלי. השליחים של אלייג'ה הגיעו לאלוף העולם והבהירו לו שהוא צריך לצדד בבוס. תוך ימים היה עלי חייב להכריע בעד מי הוא מבין השניים. הוא בחר להפנות את הגב למלקולם אקס. מלקולם אקס היה כלום עד שאלייג'ה מוחמד עשה אותו גדול, אמר עלי. הוא נטש את חברו בחזות חדות שכשנפגשו באופן אקראי בנמל תעופה באפריקה, עלי לא הסכים לגשת אליו. מלקולם אקס היה מוקצה. הוא ניסה בלית ברירה להמציא את עצמו מחדש, הוא הקים תנועה חדשה, הוא עבר לאסלאם הסוני, הוא שינה שוב את שמו לאל-חאג' אל-מליק אל-שבאז, ואימץ דווקא תזות חדשות ומכילות יותר, הוא שינה רטוריקה, דיבר פחות על בדלנות, יותר על אחווה, הוא אפילו נפגש עם מרטין לותר קינג ולחץ את ידו. אלא שהוא חש כל הזמן רדוף, שאנשי אומת האסלאם עוקבים אחריו ולא אוהבים את מה שהם רואים. מודיעים של ה-FBI ידעו לספר שאכן יצאה הודעה באומת האסלאם שיש לתקוף את מלקולם אקס, ואסור לתת לו להימלט מן הנקמה על כך שנטש. בפברואר שנת 65 מלקולם אקס הגיע להרצאה במנהטן. בזמן שהוא נואם קם אדם אחד בקהל והתחיל לצעוק שגונבים לו את הארנק. התפתחה המולה במקום כששלושה אנשים רצו לכיוון הבמה וירו עשרות כדורים. במלקולם אקס. הוא מת בבית החולים בגיל 39. אחרי ההתנגשות אמר עליו מוחמד עלי, מלקולם אקס היה ידיד שלי ושל כולם, כל עוד היה חבר באומת האסלאם. אני לא רוצה לדבר עליו. לימים יספר מוחמד עלי שהדרך שבה נטש את מלקולם אקס הייתה אחת הטעויות הגדולות של חייו. בפרק הבא, פרק ב' על עלייתו של מוחמד עלי, נדבר יותר על האגרוף עצמו, מה הפך את מוחמד עלי למתאגרף כל כך מיוחד, שניצח את כמה מהמתאגרפים הגדולים ביותר בהיסטוריה, ונספר כמובן על הפרשה שהגדירה במידה רבה את הקריירה שלו ואת הזיכרון שלו בתודעה, הסירוב שלו לשרת בווייטנאם, והמאבק שלו נגד המלחמה ההיא. Catch me if you can. לפני סיום הפינה ההיסטורית עם תומר פדלון.
תומר פדלון, שלום.
אהלן בן.
היום אתה לוקח אותנו לאחת הפרשות הזכורות, גם עבורי כילד ובכלל בעולם הטניס, פרשה שבעצם חצתה את עולם הטניס, ואני חושב הגיעה לכל מהדורות החדשות בעולם.
נכון, זה בעצם אחד מהסיפורים הנוראים ביותר בספורט המודרני, סיפור תקירתה של מוניקה סלש. רצוי קודם כל לומר שאני עושה את זה בעקבות המלצתה של המאזינה, מיכל קארו, ואנחנו נקדיש את הפינה הזו באמת לתקירתה של מוניקה סלש, וגם נדבר על הקריירה שלה בעצם. עכשיו לפני שנתחיל ונדבר באמת על התקירה, אז אני קודם כל רוצה לציין שזה דבר שהוא קורה כמובן, אנחנו יודעים שהרבה פעמים ספורטאים מותקפים, כבר היו לא מעט מקרים בהיסטוריה שהותקפו ספורטאים, כפי שאנחנו זוכרים גם לפני כמה שבועות, כאשר הותקף האוטובוס של בוקה על ידי אוהדים של ריבר פלייט, אבל הסיפור הזה של תקירתה של מוניקה סלש באפריל 1993 חקוק בזיכרונות של רבים מאוהדי הספורט. מוניקה סלש נולדה וגדלה ביוגוסלביה למשפחה ממוצא הונגרי, והחלה ללמוד בגיל 5 טניס, שאבא שלה פשוט החליט ללמד אותה טניס, כמו שאנחנו מכירים שהרבה טניסאים ככה הורים שלהם ליוו אותם לאורך הקריירה. ואבא שלה מגיל צעיר חינך אותה לחוות בשתי הידיים, גם את הבקאנד וגם את הפורנד. מגיל צעיר הוא חינך אותה לזה?
היריבה אף פעם לא ידע מאיפה המכה תגיע.
בדיוק, היא הייתה תמיד מפתיעה, אלמנט ההפתעה תמיד היה מאוד מאוד חיוני למשחק של מוניקה סלש, וראוי לומר שזה מגיל צעיר ליווה אותה, בזכות החינוך שהיא קיבלה מאביה. בגיל 11 היא משכה את תשומת הלב שלא אחר מאשר ניק בולטיירי, הוא שכנע את המשפחה שכדאי לסלש לעבור לפלורידה ולהתאמן באקדמת הטניס שלו, שכמובן רבים וטובים עברו שם.
מפורסמת ביותר בעולם.
כן, בוודאי, מריה שרפובה והרבה שחקנים ושחקניות אחרים, ולכן בגיל צעיר היא עוברת לארצות הברית של אמריקה, לפלורידה, עם אחיה. הילדה הצעירה הזו, ב-1989, שהיא בת 15 בלבד, היא כבר מגיעה לחצי גמר רולאן גארוס ומפסידה לשטפי גרף. שם מתחילה היריבות בין השתיים.
בגיל 15.
בגיל 15 בלבד. ומי זאת שטפי גרף ב-1989 ברולאן גארוס? היא הטניסאית הטובה בעולם בפער ניכר, והיא אחת מהספורטאיות הכי טובות בעולם. איך זה בא לידי ביטוי? שנה קודם לכן, ב-1988, שטפי גרף עושה את הבלתי יאמן. זוכה בכל ארבעה טורנירי הגרנד סלאם, בתוספת למדליית זהב אולימפית.
זאת אומרת, לא הייתה שום טניסאית שמאיימת על מקומה הראשונה בעולם.
בהחלט, אי אפשר לנצח אותה. וסלש כותבת באוטוביוגרפיה שלה שבגיל 15, כאשר היא נתנה פייט לשטפי גרף, היא הרגישה שהיא לא מאוכזבת מדי מההפסד, כי היא הרגישה שהיא שייכת לשם. היא שייכת לרגעים הגדולים, לאצטדיונים הגדולים, בטורנירים הגדולים ביותר של הטניס העולמי. היא הרגישה שייכת לחבורת הצמרת של הטניס. סלש התפתחה מהר להיות שחקנית אדירה. עם עלייתה לגדולה התפתחה גם היריבות בינה לבין שטפי גרף. שנה לאחר מכן, בגיל 16 בלבד, היא כבר מנצחת את גרף בגמר בברלין, וקוטעת רצף שלא פחות מ-66 ניצחונות רצופים של הגרמניה.
וואו.
כבר ציינו כמה היא הייתה טובה.
אז בעצם בטח גם גרף מבינה שאולי האיום האמיתי עליה יגיע מכיוונה של סלש.
נכון, מגיעה פה איזושהי טניסאית שמהווה אלטרנטיבה רצינית לדומיננטיות של גרף. אגב, רצוי לזכור שעד כמה שדיברנו על כך שסלש צעירה, גרף מבוגרת ממנה בארבע שנים בלבד.
כן.
היא לא איזה בת 30, היא לא נברטילובה שמשחקת באותה תקופה וגם קריס אברט.
בסך הכל בטניס, אני לא כל כך יודע אם באמת בזמן ההוא, אבל בטח בעשורים האחרונים, בעשור וחצי האחרונים, אנחנו יודעים שהפריצה של טניסאיות מתרחשת בגיל מאוד מאוד צעיר, הרבה פעמים כבר בגיל ה-10.
נכון, היא הרבה פעמים מתפרצת בגיל כזה, גרף בגיל 20 בלבד, והיא דומיננטית כבר שנים בטניס העולמי. אז בגיל 16 בלבד, היא כבר מנצחת ברולאן גארוס גם את הגרמניה, ובעצם זוכה בגרנד סלאם הראשון שלה בשנת 1990. שנה לאחר מכן, ב-91, סלש הייתה במיטבה. בגיל 17 היא כבר קראה תיגר רציני על הדומיננטיות של גרף בטניס הנשים. היא התחילה את השנה בזכייה באוסטרליה, ולאחר מכן, במרץ 91, עלתה למקום הראשון בעולם. היא המשיכה בזכייה נוספת בצרפת, וכנחה ב-US Open. רק בווימבלדון היא נכשלה.
שלוש זכיות בטורנירי גרנד
סלאם. שלוש זכיות בשנת 91, והיא חזרה על כך בשנת 1992.
זאת אומרת, ממש לקחה את הפסגה.
ממש לקחה את הפסגה, את הדומיננטיות, שבוע אחרי שבוע היא גם במקום הראשון בדירוג העולמי, ב-92 זה טק של 91, זוכה באוסטרליה, זוכה ברולאן גארוס בצרפת, זוכה ב-US Open. אך פה לראשונה בווימבלדון על הדשא היא מצליחה להגיע לגמר, בו היא פוגשת את שטפי גרף ומפסידה לה. בשנתיים הנהדרות של סלש היא נשלה את גרף מהתארים שלה ומהמקום הראשון בעולם, ולכן אין זה פלא ששנת 93 נפתחה כמו 91 וכמו 92, שחייה באוסטרליאן אופן על ידי מוניקה סלש. זוהי הפעם השלישית ברציפות שהיא זוכה באוסטרליאן אופן, הפעם מנצחת את גרף גם בגמר באוסטרליה, ויותר מאי פעם, בתחילת 93 זה נראה כמו כאילו המלכה, שטפי גרף, המלכה של הטניס העולמי, בעצם מפנה את מקומה בגיל צעיר מאוד למוניקה סלש. באותה נקודת זמן היא ב-19 בלבד, והיא כבר מפתחת פה קריירה מדהימה, כי בין ינואר 91 לינואר 93, תקשיב כמה זה מדהים, היא זכתה בשבעה מתוך תשעה טורנירי הגרנד סלאם.
זאת אומרת, זה כבר קריירה בקנה מידה היסטורי.
זה כבר בקנה מידה היסטורי, וכבר פתיחת קריירה יותר טובה מכל מיני כל שם שאתה תעלה. ברור. בין אם זה פדרר, בין אם זה נדל, בין אם זה גרף, אף אחד לא פתחה, אף אחד ואף אחד לא פתח קריירה בצורה כל כך מרהיבה. ואז, באפריל 93, מגיע אותו טורניר ידוע לשמצה בהמבורג. יותר מדויק, ב-30 באפריל. בהמבורג מתקיים טורניר שמשחקים בו על חמר, וסלש עלתה לשחק מול טניסאית בשם מגדלנה מלייבה. היא עלתה ליתרון 1-0 במערכות, שלפתע, באחת מההפסקות במשחק, קפץ מאחורי האוהד עם סכין ודקר אותה בגב. האוהד בעצם ניצל פרצה בהבטחה, אך נתפס מיד לאחר הדקירה, סלש עוד הצליחה לקום, עמדה על רגליה, נגעה בגב, ולפתע ראתה מלא דם. היא סבלה מכאבים, צעקה והתמוטטה מול אלפי האוהדים העמומים, ומיד הובלה לבית החולים. אלו תמונות דרמטיות שזכורות לכולנו מלפני 25 שנה. את התגובה של מוניקה סלש, שלא מבינה בדיוק מה קרה, ואז היא נוגעת ורואה דם מול העיניים, שהיא בעצם נוגעת במקום הדקירה. הדוקר היה גרמני פסיכופת בשם גונטר פרחה, האיש היה מחוסר עבודה בין 38, שהיה נחוש לפגוע ביריבה של בת ארצו.
הוא היה בעצם מעריץ שרוף של שטפי גרף?
מעריץ שרוף של שטפי גרף שלא החליט, שלא הסכים עם כך את מקומה של שטפי גרף תפסה מוניקה סלש, כטניסאית מספר אחת בעולם. הוא בעצם קנה גם כרטיסים לכל המשחקים שלה בהמבורג, של מוניקה סלש.
וואו.
כי הוא רצה לעשות את זה בהמבורג. זה ידוע שהוא רוצה לעשות את זה, עוד לפני התקרית הוא הגיע למשחקים אחרים שלה, במחשבה לבצע את זממו, לא הצליח.
בטח הוא גם למד קצת את דרכי ההבטחה, נכון. ואיך יהיה קל. אני מוכרח להגיד לך באופן יחסי, שזה לא נשמע לי דבר במרכאות כל כך קשה לביצוע עבור פסיכופת מהסוג הזה, כי בסך הכל אנחנו מכירים אפילו באצטדיוני כדורגל, שזה מקומות עם יותר הבטחה ויותר אוהדים פנאטים, שיש כל הזמן אירועים שאוהדים שפורצים למגרש, ככה שבטח במגרשי טניס, שיש פחות הבטחה ויותר אווירה משפחתית ואווירה רגועה, אדם שהמשימת חייו זה לקפוץ למגרש, אפילו אם יש לו סכין, יכול לעשות את זה.
מסכים איתך ב-100%, תראה מה ראינו אפילו בגמר המונדיאל.
בדיוק.
ברוסיה, אפילו ברוסיה הייתה פרצת הבטחה שניצלו אותה ופרצו למגרש.
אולי הפשלה הבטחתית היא עצם זה שהוא נכנס למגרש עם סכין.
נכון, זאת באמת הפשלה. אגב, שתבין עד כמה הוא היה אובססיבי. בדיעבד גם גילו שגונדר פרחה כבר קנה כרטיסי טיסה לטורניר הבא בו סלש הייתה אמורה להשתתף. הוא פשוט סימן אותה כמטלה. עניין של זמן. הוא היה מאוד מאוד אובססיבי. סלש הובלה לבית החולים והתברר שהפגיעה היא לא כל כך חמורה, כי עמוד השדרה שלה לא נפגע משמעותית, וזה היה המזל הגדול. במקביל לנעשה בבית חולים, הטורניר נמשך, גרף הגיע לגמר, ולפני המשחק היא ביקרה את סלש בבית חולים, כי כולם כמו ניסו להאשים גם את גרף בכל העניין הזה, אבל היא כמובן שלא הייתה מעורבת, היא מגיעה לבית החולים, היא מבקרת את סלש, ומשם ממשיכה לגמר, בו היא מפסידה לסנצ'ס ויקארי, עוד שחקנית גדולה באותה תקופה. הפגיעה הפיזית בסלש הייתה עניין של כמה שבועות, היא לא הייתה פגיעה כל כך משמעותית, אבל הפגיעה המנטלית הייתה פה אדירה. בקריירה הקצרה שלה עד גיל 19, סלש ניסתה לפתח משחק ללא חולשות, והצליחה מהר מאוד, ואז הגיעה התקירה שבעצם פגעה בנקודה החשובה ביותר לטניסאים, הפן המנטלי.
שמע, אני גם בטוח שזה משהו שאי אפשר, מלבד הטראומה, זה גם משהו שהוא מאוד מפחיד, מעכשיו אתה מרגיש לא מוגן, אתה לא יודע מאיפה מישהו חס וחלילה עוד משוגע יכול לעשות את זה, אתה כבר פתאום חושש מדברים שבחיים לא ידעת שהם קיימים.
אתה יושב על הספסל בין המשחקונים, ובמקום להתרכז במשחק, שאנחנו יודעים כמה הפן המנטלי חשוב לתניסאים, אתה מסתכל ממנך ומשמאלך ואתה מרגיש חשוף.
מתי באמת היא חזרה לשחק?
אז לוקח לזמן. לוקח לה זמן. קודם כל יש איזה אירוע שמצייר אותה מאוד, והוא מדהים בפני עצמו. כחצי שנה אחרי האירוע, כחצי שנה אחרי התקירה, מתקבלת החלטה בבית המשפט בהמבורג לשחרר את פרחה כתוצאה מהאבחון הפסיכולוגי שלו. סלע שמומה לחלוטין שהוא יוצא לחופשי, וזה גם כן משפיע עליה מאוד.
ובטח היא חוששת שהוא יעשה את זה עוד הפעם.
בדיוק. היא חוששת שהוא יעשה את זה עוד הפעם, היא חוששת בכלל לשבת ככה לבד וחשופה על הספסל. והיא סיפרה שבעצם אחרי התקירה ואחרי החלטה של בית המשפט בהמבורג היא בעצם כמו איבדה את אהבתה למשחק ולכן לא הייתה בכלל בטוחה שתחזור לשחק. רק שנתיים מאוחר יותר, באביב 95, אחרי שנתיים בחוץ, סלש הודיע שהיא חוזרת. אגב, בחזרתה היא גם הודיעה שמעתה ואילך היא תייצג את ארצות הברית ולא את יוגוסלביה שבאותם ימים עוד הייתה במלחמה. היא גדלה בארצות הברית, התפתחה, הטנס שלה התפתח בארצות הברית, והחליטה לייצג את ארצות הברית מ-95 ואילך. החזרה שלה לסבב הטניס ב-1995, באביב, הייתה מאוד מאוד מרגשת. כמובן שיותר מכל זכור לנו החזרה שלה ל-US Open ב-95, כאשר היא לראשונה גם מייצגת את ארצות הברית. לימים היא סיפרה שבחיים היא לא הרגישה כל כך הרבה אהבה כמו בטורניר ההוא. היא מספרת שאם היא הייתה סתם מגיעה לאיזושהי מסעדה בניו יורק ויושבת, אנשים פשוט היו נעמדים ומוחים לכפיים. היא הפכה להיות מודל לחיקוי, בעיקר הפן המנטלי, ולהתגבר על קשיים ועל מכשולים. וב-US Open ב-95 היא אפילו מצליחה לחזור בגדול ולהגיע לגמר אנשים, שם היא פגשה את לא אחרת מאשר שטפי גרף, שהייתה שם כדי להרוס את המסיבה הגדולה ולנצח את סלש בגמר אנשים. סלש אגב באוטוביוגרפיה שלה גם כותבת שהיא הרגישה איזושהי הקלה אפילו שהיא הפסידה בגמר, כי היא הרגישה ששוב היא בצמרת העולמית והיא פחות לחוצה והיא הרגישה בטוחה יותר ב-US Open 95, החרדות מכך שיבוא דוקר נוסף נעלמו ממנה. הגרנד סלאם הבא היה באוסטרליאן אופן בתחילת 1996, ובאוסטרליאן אופן, כפי שאנחנו זוכרים גם מתחילת הפינה, מוניקה סלש נהגה לזכות בטורניר הזה. היא זוכה בו גם ב-96.
אז יופי, וזו בעצם הזכייה הראשונה שלה שאחרי החזרה.
הראשונה שלה אחרי החזרה, התשיעית בסך הכל, אבל גם האחרונה. מוניקה סלש כבר לא זכתה בגרנד סלאם אחרי שהיא סיימה את טורניר אוסטרליה ב-1996. היא גם מעולם לא חזרה להיות אותה טניסאית שהדימה את עולם הטניס מגיל 16 ועד גיל 19. ילדת הפלא נעלמה, ולא בגלל הגיל, כי עדיין הייתה צעירה מאוד. היא חוותה פציעות ובעיות אכילה שפגעו לה בקריירה, אך לכולם היה ברור שזו הטראומה האיומה שהיא סחבה איתה עוד מהמבורג, שפגעה מאוד ביכולת שלה לחזור להיות הטובה מכולם. עכשיו, דבר נוסף שאסור לנו לשכוח, שהפציעה הזו גם הטילה צל גדול מאוד על הקריירה של שטפי גרף.
זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך, כי כמו שכבר ציינת, בטח שלא היה לה שום חלק בעניין הזה, היא לא ידעה ולא רצתה שדבר כזה.
גם נמאס לה באיזשהו שלב שעיתונאים שאלו אותה על זה. נכון. פשוט נמאס לה מזה.
וזה די מדהים, כי זה שם אותה במקום של הרשאית, הנבל, מבלי שהיא רצתה בכך, מבלי שהיה לה קשר, ומאז בכל רגע שהיריבות הזאת הוזכרה, גרף נגד סלע, שהיה ברור שה... צופי אובייקטיבי תמיד יהיה בעד סלש כמובן.
נכון, ובאמת זה איכשהו טיל צל כבד מאוד על הקריירה של גרף, שאסור לנו לשכוח, היא מסתיימת ב-22 תארי גרנד סלאם, את כל השיאים גרף שברה, וכולם שואלים עוד היום, מה היה קורה אם מוניקה סלש הייתה שם? האם היא הייתה מגיעה לאותם שיאים? באמת תנסה לחשוב על כך שהתקירה של סלש הייתה כאשר לסלש היו 8 תארי גרנד סלאם, ולגרף 11, והפער ביניהם 4 שנים.
וכשסלש בתקופה שבה היא מנצחת את גרף כמעט...
סלש במיטבה, בקושי מפסידה. ובאמת צריך להסתכל על זה בפרספקטיבה היסטורית רחבה יותר של הספורט. תאר לך באמת את פדרר בלי נדל, את מג'יק ג'ונסון בלי לארי ברד, את מסי בלי רונלדו.
למרות שמה שיפה שבאמת היא המשיכה גרף בגילאים מאוד מאוחרים, והמשיכה לזכות בטורנירים.
נכון.
אנחנו באמת לא יודעים מה היה קורה אילו אף פעם, אבל... גרף לא מנעה מזה, או כמו שאתה אומר, אפילו במרכאות מאשימים אותה שניצלה את זה, כדי שגם בלי יריבות היא עשתה קריירה פשוט מדהימה שתיזכר כאחת הגדולות.
נכון, כי גם בשורה התחתונה זה לא הייתה השמטה, מה שקרה.
זה ברור.
מה שבטוח הוא שפספסנו קריירה שאין סוף לדמיון ממה שיכול היה להיות ממנה. כי בגיל 19 היא השיגה בקריירה יותר מכל טניסאי או טניסאית אחרת בהיסטוריה.
תומר פדלון, תודה רבה.
תודה רבה, בן.
תודה רבה לדניאל זיסמן, העורכת והמפיקה, לרן לוי, מנהל התוכן, לדני תימור, המנהל העסקי. אני מזמין אתכם לכתוב לי בטוויטר, חפשו בן מיטלמן, עושים ספורטקאסט, או לשלוח לי למייל האישי, benm@ch2news.tv, benm במילה אחת, @ch2news.tv, גם מוזמנים לכתוב הצעות לפינות של תומר, אתם רואים שזה עובד, הוא שמח למלא אחרה בקשות הטובות שלכם. אנחנו ניפגש בפעם הבאה עם עוד סיפורים על מוחמד עלי, האיש שריחף כפרפר. והקצקי דבורה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.